שלום וברכה, שבת, פרשת, משפטים, ברוך השם, יש לנו שבת, שבת קדושה במצוות, בענייני חושן משפט, דיינים, ואנחנו נתעסק היום במצווה אחת מתוך המצוות האלה, ובפרט אחד מתוך המצווה הזאת, פרט שבדרך כלל פחות מדברים עליו, הוא יכול להעיד וללמד אותנו גם למצווה כולה. לא תתה משפט אביונך בריבו, אומרת התורה, פרק כ"ג, פסוק ו', מדבר שקר תרחק, ונקי וצדיק אל תערור, כי לא הצדיק רשע, ושוחד לא תיקח. כי השוחד יעבר פיקחים ויסלף דברי צדיקים. והתורה חוזרת ומצווה על זה גם בפרשת שופטים, בספר דברים, אחרי שהיא ציוותה אצלנו בפרשת משפטים, שבספר שמות, איסור שוחד, אחד האיסורים היסודיים בדין, שהטעם שלו פשוט, ברור, מובן, דיין צריך לדון דין צדק, דין אמת לעמיתו, ולא להיות מושפע מכל מיני שיקולים אחרים, בטח לא מתשלום שמשלמים לו, שמשלם לו אחד מן הצדדים, על מנת שהוא יזכה אותו. אז אנחנו לא נעסוק היום בדין שוחד באופן כללי, באיסור שוחד, יש הרבה דברים מעניינים מאוד שאפשר לדבר עליהם בנוגע לשוחד. אנחנו ניקח נקודה אחת קטנה שמחדש אותה הרמב״ם, בהלכות סנהדרין, פרק כ"ג הלכה א', נקודה שלא ברור כל כך מה המקור שלה, מה הטעם שלה, וננסה לדון בה ולהבין אותה, ומתוך כך כמובן ניגע גם בעקרונות, גם בדברים היותר יסודיים באיסור שוחד. כותב הרמב״ם, לא תיקח שוחד. אין צריך לומר לעוות את הדין, אלא אפילו לזכות את הזכאי ולחייב את החייב, אסור ועובר בלא תעשה. והרי הוא בכלל ארור לוקח שוחד. מקור דברי הרמב״ם עד כאן, מהגמרא בכתובות, בדף קופי, הגמרא שמביאה את רוב דיני שוחד, והגמרא שם אומרת בפירוש שאסור לקחת שוחד גם לזכות את הזכאי ולחייב את החייב, בעקבות סיפור על קרנה, שאולי גם נראה אותו יותר באריכות בהמשך. אבל אז מגיע החידוש בדברי הרמב״ם. סיים הרמב״ם את ההלכה הזו, וחייב להחזיר השוחד כשיתבענו הנותן. אומר הרמב״ם, גם אם דיין כבר עבר על האיסור ולקח שוחד, יש חובה להחזיר את השוחד. לכאורה, החובה כאן היא חובה ברורה, ברור, לקחת את הכסף שלא שייך לך, למה שתחזיר אותו? למה שלא תחזיר אותו, סליחה, למה שתשאיר אותו אצלך? אבל כשמסתכלים קצת יותר לעומק, הדברים דרושים ביאור וליבון. שהרי השוחד ניתן ברצון וחפץ לב. המשחד נתן את השוחד במתנה גמורה לדיין. אמנם הייתה כאן תמורה שנדרשה בעבור השוחד, אבל יכול להיות שהתמורה הזאת ניתנה אם הדיין באמת פסק לטובת אחד הצדדים. ממילא יש כאן נתינה שהיא מדעת הבעלים לחלוטין, ובדיני קניינים הפשוטים השוחד אמור להיות קנוי לגמרי במתנה גמורה על הדיין, ומדוע שהוא יצטרך להחזיר אותו. מצאנו בתורה פסוק מפורש לגבי גזלה, והשיב את הגזלה אשר גזל. התורה רואה צורך לצוות על הגזלן להשיב את הגזלה, משמע שזה לא דבר שמובן מאליו, אף על פי שבגזלן יותר פשוט שהוא יצטרך להשיב את הגזלה, שהרי החפץ הגיע שלא בהסכמת הבעלים. לגבי איסור ריבית, לומדת הגמרא בתמורה, שנראה אותה בהמשך, שיש מצווה להחזיר את הריבית שאדם לקח מהפסוק, וחי אחיך עמך, שצריך לדאוג לחייו, אם אדם לא יחזיר את הריבית, הוא יורד לחייו של נותן הריבית. גם שם יש צורך בפסוק, ואף על פי שהריבית היא לא ממון שמותר לבעלים לקחת, עדיין יש צורך לרבות בפסוק את החובה להחזיר אותו. ובאמת בטעם בדין של הרמב״ם מצינו כמה הבנות באחרונים. קודם כל, מה מקור הדין? אז הבנה הרווחת באחרונים מופיעה כבר בבח, וכך סובר הגרא והנתיבות והנודע ביהודה ורבים מן האחרונים, שהרמב״ם מבסס את דבריו על הגמרא במסכת תמורה. במסכת תמורה דף דלת עמוד ב' נחלקו אביי ורבא במחלוקת מפורסמת ביותר. אמר אביי, כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד, אם העביד מעני. אביי אומר, דברים שהקדוש ברוך הוא אמר שאסור לעשות אותם, אם אדם עושה אותם, הם עובדים. מה ראייתו של אביי? ואי סלקא דעתך לא מעני, מה אלקי? אומר אביי, יש לנו הרבה איסורים שיש עליהם מלכות. ואם אנחנו אומרים שבפעולת האדם, שהיא כנגד רצון התורה, האדם לא פועל שום דבר, ממילא אין על מה להלקות אותו. לדוגמה, אדם ש... מלווה בריבית. ניקח את הדוגמה הזאת, זו הדוגמה שנדון בעוד מעט. אז האדם עבר על איסור. אז אם אנחנו אומרים שהריבית לא חלה, וממילא הממון שנמצא אצלו עכשיו לא קנוי לו, אמנם הוא נמצא אצלו פיזית, אבל מבחינה הלכתית, הממון הזה לא שלו, אז ממילא אין על מה לחייב את האדם במלכות. ניקח דוגמה יותר מובהקת. הגמרא שם דנה לגבי מי שגירש את אנוסתו, מפותתו, גם כן פסוקים בפרשת השבוע שלנו, אומרת התורה, וכי יפתה איש בתולה אשר לא הורסה בשלחה ומה מאור ימהרנה לא לאישה, ואדם שאנס אישה חייב לשאת אותה לאישה, וכתוב שלא תהיה כל ימי חייו לא יוכל לשלחה. מה קורה אם האדם עבר וגירש את אשתו? אם נגיד שהגירושים האלה לא חליים, אז ממילא הוא לא אמור ללקוט, כי הרי הוא לא עשה שום דבר. ואם נגיד שהגירושים חליים, אז יוצא שדבר שהקדוש ברוך הוא אמר לנו לא לעשות, יש לנו את הכוח לעשות אותו. הוא רק עשו. וזו שיטת אביי. רבה חולק על אביי. ורבה אמר לא מעני מידי. כאשר הקדוש ברוך הוא אמר שאי אפשר לגרש את הנוסתו, אז באמת אדם לא יכול לגרש את הנוסתו, וגם אם הוא ייתן לגט היא לא תהיה מגורשת. אז למה אדם לוקה? והיידה לקה משום דעבר אמימרא דרחמנא הוא. האדם לא לוקה על התוצאה של מעשיו, אלא עצם העובדה שהוא עבר על דבר השם ולא הקשיב לציווי של הקדוש ברוך הוא, גם אם מעשיו לא הועילו דבר. הגמרא בתמורה דנה בנפקמינות למחלוקת הזאת, היא לא משיגה בסופו של דבר בנפקמינות, רוב הנפקמינות נדחות מסיבות כאלו ואחרות, ובסופו של דבר, אחת מההצעות של הגמרא להבין מה המחלוקת היא ההצעה הבאה, שם בדף ו' עמוד ב'. ואלא במאי קמי פליגי אביי ורבה. לישנה, רינה בריבית קצוצה, כאשר יש ריבית ברורה. לאביי לא מעד הריבית, לרבה מעד הריבית. כמו שהסברנו, לשיטת הבעיה אם אדם הרחמנה לא תיעביד, יעביד מעני, ולכן כאשר אדם לוקח ריבית, אף על פי שהקדוש ברוך הוא עשה לקחת ריבית, הריבית הזאת קנויה לו, והוא לא חייב להחזיר אותה. לעומת זאת, לדעת רבה, יעביד לא מעני. אם אדם עבר על דברי התורה ולקח ריבית, הריבית הזאת לא קנויה לו, היא לא שייכת לו מבחינה הלכתית, מכיוון שלקיחת הריבית נעשתה נגד רצון התורה. במחלוקת אביי ורבה בצורה פשוטה אנחנו פוסקים כרבה, הלכה כאביי רק בעלקא גם, הדין הזה של כל מילתא דאמרי רחמנא לא תיעביד, האם הוא מעני או לא מעני, זה לא אחד משבעת ששת, סליחה, מקומות בהם אנחנו פוסקים כאביי, ומילא לכאורה ההלכה כאן אמורה להיות כרבה. ואם כן, ניתן לבסס את דברי הרמב״ם על הגמרא הזאת, שהרי התורה אמרה לא תיקח שוחד, ולדעת רבה יעביד לא מעני. ממילא אדם שלקח שוחד, השוחד לא באמת קנוי לו, מעשיו לא הועילו. כך מביא הגרא כאמור בסימן ת' סעיף קטן ב', הבח שם בסימן ת' בחושן משפט, הנתיבות גם כן בסעיף קטן א', וזו הגישה של רוב האחרונים באמת בהבנת דברי הרמב״ם. אלא שעל הגישה הזאת ניתן להקשות בכמה צורות. ראשית כל, לא ברור שהרמב״ם פסק במחלוקת הזו כרבה. הלחם משנה בהלכות בכורות פרק ו' הלכה ה', מבלי להיכנס לכל הדיון והמקור של הלחם משנה לדבריו, אבל הוא כותב ככה, יש לו קושייה שם על הרמב״ם, והוא כותב, נראה לי לומר, דאף על גב דבקולי גמרא אביי ורבה הלכה כרבה, אך הפסק רבנו כאביי. נסביר עליכם, משנה שאחת הנפקמינות בסוגיה זה שינוי קונה, שלאביי שינוי קונה, לרבה שינוי לא קונה, וסתם הדמשנה בבבא קמא כותבת ששינוי קונה, ממילא אנחנו פוסקים כסתם משנה, ולכן יש ראיה שההלכה במחלוקת הזו היא כאביי ולא כרבה, ואף על פי שזה לא אחד מששת המקומות בהם פוסקים כאביי, גם כאן צריך לפסוק כאביי. ואם דברי הלחם משנה נכונים, והרמב״ם אכן פוסק כרבה, ממילא אי אפשר, וכאביי, סליחה, ממילא אי אפשר לבסס דברי הרמב״ם מלכות סנדרין על שיטת רבה, שהרי הרמב״ם לא פוסק כרבה. בנוסף, אם אנחנו מבינים שהשוחד לא שייך לאדם בכלל, כי יעביד לא מעני, אז לכאורה, מרגע לקיחת השוחד מוטלת החובה על לוקח השוחד להחזיר אותו. אבל הרמב״ם כותב וחייב להחזיר השוחד כשיתבען הוא הנותן, שרק אחרי תביעה של הנותן יש חובה להחזיר את השוחד. ולכן יש מקום להקשות על ההבנה הזו, אולי בהמשך נתרץ את הקושיות, אבל כרגע נציע הבנות נוספות. הרב עדיין בשוט יסכיל עבדי, חלק חושן משפט סימן ב', מציע הצעה אחרת. הגמרא שם בתמורה בדפיו עמוד ב', אומרת בסופו של דבר שגם לאביי יש חובה להחזיר את הריבית, אבל מדין וחי אחיך אימך. אביי צריך לזה פסוק, כי סתם ככה, אף על פי שיש כאן אווירה על דברי הקדוש ברוך הוא, הדברים חלים, כשיטת הבאים. ובשוחד לכאורה אין פסוק. אבל הרב עדיין דורש את אותו פסוק, וחי אחיך אימך, גם לגבי שוחד. וכך הוא כותב, ומיני יש ללמוד גם לשוחד החייב להחזיר בתבעו, וגם בו שייך הייתה מדהים, לקח השוחד לזכות את הזכאי, הלו בלאו הכי חייב להציל לשוק מידו שקוע, על זה נחזור בהמשך. ולפעמים דאבל די נותן את נפשו לשוחד להמציאו ולריצו לידיין, ואם לקחו להיאבק את הדיג מכל שכן נשאר בי הייתה מדווחי הכי חיימך וחייב להחזירו בשתבעו, ומלבד דעה השוק שנאשק שלא כדין שחייבו לתת ממון שאינו חייב, הרי הוא ניגע בהזק ונפסד בממון ובנפשות שלפעמים אין לו במה להחיות נפשו. בקיצור, אומר הרב עדיין, כמו שריבית יורדת לחייו של הלווה, כך גם השוחד מנצל את המסכנות של אחד מבעלי הדין, יורד לחייו וגורם לסחוט ממנו ממון. ממילא ציווי התורה וחי אחיך עמך, כמו שהוא שייך בריבית, שייך גם בשוחד. ולפי הסבר הזה, שני הקושיות שהקשנו מתיישבים בקלות. ראשית כל, הרמב״ם כאן לא מחויב לפסוק כרב, ואפשר להסביר את דבריו גם לפי שיטת אביי. בנוסף, ברור למה רק כאשר יש תביעה יש חובה להחזיר את השוחד. לגבי ריבית, זו מחלוקת באחרונים בין התז לבין הסמה. התז טוען שגם בריבית החיוב הוא רק כאשר יש תביעה, הסמה ורוב האחרונים שם בסימן ת' בחושן משפט חולקים על התז, התז מופיע ביורדיה בהלכות ריבית, וסוברים שהחובה להחזיר ריבית היא גם בלא תביעה. אבל לדעת התז, הדברים מתיישבים, שהרי אם החובה להחזיר ריבית היא רק מצד וחי אחיך עמך, ממילא כל עוד בעל הדין לא תובע את הריבית או את השוחד, בשוחד זה יותר חזק מעט, כנראה שהלקיחת השוחד לא ממש יורדת לחייו, כנראה שהוא יכול לחיות גם בלי השוחד, זה לא כזה ביג דיל בשבילו, הכמה שקלים של השוחד, ולכן לא שייכת כאן החובה של וחי אחיך עמך. אז אם כן, ראינו כאן הבנה שנייה בשאלה למה צריך להחזיק את השוחד. הבנה שלישית, שמעתי מרב אושר וייס בשיעור שלו בנושא, והוא טוען שבשוחד אדם חייב להחזיק את השוחד מכיוון שיש כאן מקח טעות. הפני השובה מציע דף מבב עמוד א', שואל על דברי הגמרא שם לגבי הונאה. בהונאה יש לנו שלושה מצבים. בהונאה של פחות משטות, סליחה, כן, כשאין הונאה המקח קיים והכל טוב ויפה. בהונאה של עד שטות, פחות משטות, המקח קיים. הונאה של שטות, של יותר משטות, סליחה, המקח בטל. זה בוודאי שחייבים להחזיר את ההונאה. אבל בהונאה של שטות, הדין הוא שהמקח חייב, קיים, וחייבים להחזיר את ההונאה. בהונאה של שטות. ושואל הפני יהושע, מה מקור הדין הזה? מדוע צריך להחזיר את ההונאה אם המקח קיים? ממילא, כאשר ההונאה יותר משטות, והמקח לא קיים, אז יוצא שיש כאן תשלום על כלום. המקח מתבטל, ממילא גם התשלום על המקח חוזר. אבל בשטות כאשר המקח קיים, מה מחייב את לוקח ההונאה להחזיר אותה? וכותב הפני יהושע כך. אלא על כורחך דחיוון דעובר בלאו, קרינן בי וישיב את הגזלה. ומאה איתם הכתב הרמב״ם דאין לו קימה להונאה, דאב ולי ניתק להעשה. אומר הפני יהושע, יש כאן בעצם לב שלא תגזול, שהרי אדם לקח את ההונאה תמורת החפץ. אבל אסור לו לקחת הונאה של שטות תמורת החפץ. שייך כאן כבר האיסו. ואם אדם עבר על איסו ולקח ממון שלא שייך לו, ממילא הוא עבר על לא תגזול. ושייך לגבי עבדים של וישיב את הגזלה. בצורה מעט אחרת, אבל סביב אותו עיקרון, כותב אמר המשיק בספרו על תרי"ג מצוות, במצווה פ"ג, תלמידו הגדול של החתן סופר, המהר"ם שיק, כותב סברה נורא מעניינת. והוא מסביר שהרי השוחד ניתן בשביל שהדיין ידון. אבל יש לנו הלכה בגמרא בכתובות, בדף קופי, שכל דיין שלקח שוחד, דינו בטל. ממילא יוצא שהאדם ששילם את השוחד לא קיבל את התמורה, תמורת השוחד, שהרי התמורה הייתה שיפסקו לו דין, אבל דיין שלקח שוחד דינו בטל, וממילא יוצא שיש כאן מקח טעות. אז הדברים דומים, כי שניהם בעצם מתבססים על אותו עיקרון, שיש לאדם ממון שהגיע אליו לא בצדק, ללא תמורה, ללא כיסוי, ולכן צריך להחזיר אותו. וזה בעצם כיוון שלישי. שבעצם הדין מתבטל, וממילא לא ניתנה התמורה לשוחד, ולכן יש חובה להחזיר את השוחד. ספר החינוך, במצווה פי ג', כותב לגבי שוחד, שמי שעובר על שוחד לא לוקה, מכיוון שזה לאו הניתן להישבון. לכאורה יש כאן מחלוקת על הרמב״ם, שנדבר עליה אולי קצת בהמשך. הלחם יהודה על הרמב״ם מלכות סנדרין, שם בפרק כ"ג הלכה א', לא אומרת בעקבות דברי החינוך האלה, הסבר נוסף, שבעצם דברי הרמב״ם שרק כאשר יש תביעה, האדם חייב להחזיק את השוחד, היא לא נכונה לגמרי, אלא צריך לדייק בדברי הרמב״ם. מוציאים את השוחד בדיינים, ובית הדין כופים את לוקח השוחד להחזיר אותו רק כאשר יש תביעה. אבל גם כאשר אין תביעה, יש חובה על לוקח השוחד להחזיר את השוחד. ולשון הלחם יהודה, שזה מכיוון שאסור להשעות אצלו דלוליתום תמה דאיסורה. לוליתום תמה דאיסורה, היא מגיעה. סליחה, היא מגיעה לאדם המון שאינו שלו, הוא אסור לו ליהנות ממנו. זה לא שייך לי. וזה יכול להיות אולי טעם רביעי, אבל אותו נשאיר עוד קצת בצד. בעצם ראינו שלושה טעמים עיקריים, שלוש מקורות לדברי הרמב״ם, מילה שלושה טעמים. המקור הראשון, רוב האחרונים לומדים מהגמרא בתמורה, כל מילתא דאמר רחמנא לא תיעביד דיעביד לא מעני, וממילא לקיחת השוחד לא הועילה, אין קניין של מקבל השוחד בשוחד והוא חייב להחזיר את השוחד. הכיוון השני היה לומר שיש כאן מצווה דאורייתא, מצוות וחי אחיך עמך, כמו שיש בריבית. והכיוון השלישי היה לומר שיש כאן מקח טעות, מכיוון שהשוחד ניתן בתמורה לדין, אבל בסופו של דבר הדין לא ניתן, או שהשוחד היה אסור לקחת אותו תמורת הדין, ומילא יש כאן מקח טעות בנתינת השוחד, ועל כן צריך להחזיר אותו. עכשיו ננסה לדון בכמה פרטי דינים שהם בעצם קצת נפקמינות לטעמים שראינו. ונתחיל מהדין של נותן שכר לדון. הגמרא במסכת כתובות, בדף קופי עמוד ב', מביאה סיפור על קרנה. קרנה, דף קופי עמוד א', סליחה. קרנה ושקיל הסתירה מזכאי והסתירה מחייו ודיין להודין. אז קרנה היה לוקח כסף גם משני בעלי הדין, גם מהזכאי וגם מהחייו, והיה דן להם את הדין. ושאלה לו בגמרא, ואיך יעביד אחי והכתיב השוחד לא תיקח? הרי יש פסוק מפורש שאסור לקחת שוחד, אסור לקחת כסף מבעלי הדין. אז איך קרנה לקח כסף משני בעלי הדין? התשובה הפשוטה והמסתברת, לשוחד יש טעם. לא תתה משפט אביוניך בריבו. השוחד יעבר פיקחים ויסלף דברי צדיקים. משמע שהסיבה לשוחד היא שהדיין ליבו ייתן אחד מבעלי הדין, אבל אם שני בעלי הדין נותנים לו שוחד לכאורה, אין בכך בעיה. וכך מציעה הגמרא, וחיתי מעני מלכה יחד אלו שקל מתרוויו, ודלמתי להצלויי דינה. קרנה כמעני שקל מתרוויו, לא עתי להצלויי דינה, אז קרנה לא יתה את הדין. שואלת הגמרא וחילואת אילה עצלוי הדינה מישארי, האם מותר לקחת שוחד כאשר השוחד לא גורם להטות את הדין? והתניא, יש שני פסוקים בפרשת השבוע שלנו, ושוחד לא תיקח. מה תלמוד לומר? אם ללמד שלא לזכות את החייב ושלא לחייב את הזכאי, הרי כבר נאמר לא תתה משפט אביונך בריבו. יש לי כבר איסור דאורייתא שאוסר להטות את הדין, אז למה צריך לאסור גם על שוחד? כן, בכלל מתי מנה? אם אוסרים להטות את הדין, אז ברור שאסור להטות את הדין גם כאשר לא לוקחים שוחד כל וחומר, כשמקבלים תמורה על הטיית הדין. אז לא צריך פסוק נוסף שיאסור על איסור שוחד. לכן, כאשר התורה אסרה על השוחד, היא אוסרת, כלשון הגמרא, אפילו לזכות את הזכאי ולחייב את החייב, אמרה תורה, ושוחד לא תיקח. אז יש איסור שוחד גם אם לוקחים שוחד משני הצדדים. אז איך קרנה פעל כך? איך קרנה לקח איסטריה מהחייב ואיסטריה מהזכאי? מסבירה הגמרא, אני מילי שיש איסור שוחד כשלוקחים כסף משני הצדדים, איך הדשקיל בתורת שוחד. כשהדיין הלך לרובן ואמר לו בוא תביא לי 100 שקל ונסגור את הדין לטובתך, ואז הלך לשמעון ואמר לו בוא תביא לי 100 שקל ונסגור את הדין לטובתך, כאן יש לקיחת שוחד משני הצדדים. אבל קרנה בתורת אגרא ושקיל, קרנה היה לוקח משכורת, אז זה שהוא דן. סוף כל סוף הוא משקיע מזמנו, מקדיש ממרצו בשביל לדון את הדין, ומגיע לו שכר על זה, אז הוא לקח כסף משני בעלי הדין. שואלת הגמרא משערי, ואתה לא נותן לשכר לדון דיניו בטלין, שזו משנה במסכת בכורות, אולי נקרא אותו עוד מעט. אני מילי אגר דינה, קרנה אגר בטילה אבה שקיל. אז מחלקת הגמרא בין שכר בטלה לבין שכר דין, החילוק הזה אנחנו פחות נתייחס היום. על כל פנים אנחנו רואים שיש איסור לדיין לקחת כסף בתור שכר בשביל לדון, חוץ מאיסור שוחד. וכמו שאמרתי, המשנה במסכת בכורות דף כ"ט עמוד א' כותבת, הנוטל שכר לדון דיניו בטלים לעיד עדותיו בטלים, ובגמרא לומדים את זה, מעני בחינם, אפתם בחינם, כמו שהקדוש ברוך הוא דן בחינם, למד בחינם, כך גם הדיינים צריכים לדון בחינם. ונשאלת השאלה, מה הדין בדיין שנטל שכר לדון? האם הוא צריך להחזיר את השכר הזה או לא? האם הדין כאן דומה לדין שוחד או לא? הבך בכל של משפט סימן ת' ובתשובה סימן נ"ט נדמה לי, שם הוא מעריך בזה, פוסק שבמקרה כזה אין חובה להחזיר את השכר. ודבריו מתבססים על חילוק עקרוני. בשוחד, האיסור הוא איסור על לקיחת הכסף. לגבי נטילת שכר לדון, אין איסור לקחת שכר לדון, אלא יש מצווה לדון בחינם. ממילא, כאשר אדם לוקח שכר, הוא עובר על המצווה הזו. אבל, כאשר מדובר על מצוות עשה, ולא על מצוות לא תעשה, כבר לא שייך הדין של יעביד לא מעני. היטיב לנסח את הדברים הנתיבות, בחושן משפט סימן ת' סעיף א', והוא שאל מה הדין של עדים שלקחו שכר להעיד. והוא מחלק מה שאין כן בסוחר ידי שקר, שהסוחר ידי שקר לא חייב להחזיר להם את ה... הם לא חייבים להחזיר את השכר, דלא כתב רחמן עליו על הלקיחה, רק שלא להעיד שקר. אין איסור לסקור עד שקר, יש איסור לעד להעיד עדות שקר. ממילא אם משלמים לעד לעבור על איסור, אין בזה חובה להחזיר. בניגוד למקרה שהלקיחה, לקיחת השכר בעצמה היא אסורה. גם כאן, כאשר מדברים על שכר הדיינים, יש מצווה לדון בחינם. והדיינים מקבלים כסף בעצם בשביל לעבור על המצווה הזאת. אז הדברים מעט שונים, אפשר לחלק ביניהם, אבל כך רוצה לטעון הבך. ומוסיף הבך עוד נקודה, שהעובדה שדיניו בטלים, כמו שכתוב במשנה במסכת בכורות, זה דין דרבנן, זה לא דין דאורייתא. ממילא מדאורייתא היא עביד מעני, אם אדם דן דין בשכר, אז הדין שלו חל. ובעצם יש שני כיוונים שראינו כבר, שמסבירים, שאפשר להסביר על פי אמת פסיקת הבח. אם אנחנו מבינים שההלכה כאן קשורה, שהחידוש של הרמב״ם נובע מדין, אי אביד לא מעני, לכאורה צודק הבח. כאן מפורש אי אביד, כאן אין איסור מפורש של נוטי אביד, לא כתוב בפירוש אסור לקחת שוחד, סליחה, שאסור לקחת שכר, וממילא ייתכן לומר שלא שייכת כאן סברת רבה של אי אביד לא מעני. גם אם נלך לפי הטעם שהסברנו בעקבות הפני יהושע והמערם שיק, שיש כאן ביטול של הדין, כאן הביטול של הדין הוא רק מדי רבנן. וכאן אפשר לדון. כשמדי אורייתא הדין לא אמור להתבטל, האם נתינת השכר היה לה כיסוי או לא היה לה כיסוי? אני בפשטות הייתי אומר שלא היה לה כיסוי, ולכן באמת צריך להחזיר את השכר, ולא כך טוען הבח. אבל יש שחולקים על הבח, הפתחי תשובה שם, מביאים בעל תפארת למוישה, שכתב על השולחן ערוך שלו בגיליון שצריך להחזיר, ומקור דבריו ברדווה במסכת קידושין דף נ"ח עמוד ב' גרמך נפריים בהלכות שכירות סימן ט"ז מוכרח מהרדווה הזה. שם בקידושין כתוב שמי שמקדש באפר פרה ובמי חטאת הרי זו מקודשת, ומקשה הגמרא, הרי כתוב שמי שנוטל שכר לדון ומי שנוטל שכר לקדש מי לקדש מי חטאת ולשים בתוכם את אפר הפרה, אז מימיו מי מערה ואפרו אפר מקלה, ולכאורה משמע שאין להם כסף, שאין, סליחה, שאין שווי כספי למלאכות האלה, כי אסור לקחת עליהם כסף. והגמרא שמחלקת, הבאי מחלק בין שכר הבאה ומילוי לבין שכר הזהה וקידוש. הרדווה שם מסביר למה בשכר הזהה וקידוש לא ניתן לקדש, מכיוון שמי שלוקח שכר על הזהב וקידוש חייב להחזיר אותו. וממילא משמע בדברי הרדווה שאכן יש חובה להחזיר גם במי שלוקח שכר לדון. וכמו שאמרנו, זה בעצם נפקמינה בין הדינים. אם העיקר כאן, בין הטעמים שראינו, אם העיקר הוא יעביד לא מעני, לכאורה כאן, אין איסור, ולכן אין כאן איסור מפורש שלא תיעביד, וממילא מעשיו מועילים ודברי רבה לא אמורים על מקרה כזה. אבל אם הסיבה היא שאין כיסוי לשוחד, אין תמורה כי הדין בטל, גם כאן בסופו של דבר הדין בטל. דיון נוסף שראינו הוא לגבי החידוש של הרמב״ם שחייבים להחזיר רק כאשר יש תביעה. אז כמו שאמרנו, ספר החינוך בעצמו חולק על זה, וכותב שיש חובה להחזיר גם כאשר אין תביעה. גם בדברי הרמב״ם שיש חובה להחזיר רק כאשר יש תביעה, נחלקו האחרונים מה הגדר המדויק, מה המעמד המדויק שלוקח השוחד לפני שתבוא אותו. אביר כיוסף כותב שאפילו בבעל היצאת ידי שמיים אין חובה להחזיר. וכך סובר גם הקצות בסימן ת' סעיף קטן א', לשיטתם דעת אביר כיוסף והקצות, אין בכלל חובה, כל מה שמעורר את החובה להחזיר זה תביעת הלוקח, מה שמסתדר הרבה יותר לטעם של וחי אחיך אימך, כאשר יש תביעה יש חובה להחזיר, לפני זה אין בכלל חובה להחזיר. השבוד יעקב חולק על זה, והוא סובר שגם לפני כן יש חובה להחזיר, ובשיטתו הולכים גם רוב האחרונים, ומזמינים את הקושייה שהקשנו לאל על יסוד הטעם של הרמב״ם בדברי הגמרא בתמורה. אנחנו הקשנו לאל שאם מקור הרמב״ם הוא אכן בדברי הגמרא בתמורה, אז יוצא שגם ללא תביעה אמורים להחזיר. מדוע הרמב״ם כותב שרק בתביעה? אז מסבירים רוב האחרונים שהולכים בשיטה הזו, שכאשר אין תביעה בעצם יש מחילה. נותן השוחד מחל על השוחד, שהרי השוחד ניתן ברצונו במידה מסוימת. וכאן יש מחלוקת מעניינת בין האחרונים. השבות יעקב, שהזכרתי אותו לפני כן, לפני רגע, הוא סובר שהמחילה לא נעשית בצורה אוטומטית, אלא רק כאשר נותן השוחד אמר בפירוש שהוא לא רוצה לקבל את השוחד, אז יש מחילה. מסתום לא אומרים שיש מחילה, אבל גם אין תביעה, אז לכן יש מצב ביניים, שמצד אחד אין חובה להחזיר, אבל גם אין פטור מלהחזיר. בשער המשפט חולק על השבות יעקב, ומסביר שהמחילה היא נעשית קצת ממילא, וניתן לעיין שם ולהרחיב בזה. חידוש גדול מחדש הכנסת הגדולה, מובא באורים ותומים שם, בסימן ת' סעיף קטן א', מקור דבריו, שם בהגעות לסימן ת' באות ב', והוא מחלק בין אדם שנטל שוחד בשביל לזכות את החייב, שחייב להחזיק את השוחד, לבין אדם שנטל שוחד בשביל לזכות את הזכאי, שפטור מלהחזיר את השוחד. ונשאלת השאלה, מה החילוק? למה לחלק בין שניהם? אז כותב המנחת חינוך במצווה פי ג' שיסוד החילוק הוא בסברת המערם שהיא כשראינו. אם הדיין פוסק לא נכון, אז יוצא שנתינת השוחד לא הועילה, וממילא יש חובה להחזיר אותו. אבל אם לקיחת השוחד היא בשביל לזכות את הזכאי, והדיין פוסק נכון, יוצא שלקיחת השוחד בסופו של דבר הועיל. לכאורה אפשר להקשות על זה, באמת המערם שיק חולק על הכנסת הגדולה, וסובר שגם כאשר דיין לוקח שוחד לזכות את הזכאי, עדיין למעשה דינו בטל, דינו לא נחשב דין, והצטרכו לדין את הדין הזה עוד פעם, וממילא נותן השוחד לא קיבל את התמורה לשוחד שלו. אז כמו שפתחנו, דיברנו כאן על פרט קטן בדיני שוחד, גם בפרט הזה יש עוד מה להרחיב, ובטח שבמצוות שוחד עצמה, אבל אנחנו רואים, אני חושב, מהפרט הזה את גודל חומרת האיסור שבלקיחת השוחד ואת הרעה הכפולה והמשולשת שנמצאת בו. חוץ מהבעיה המוסרית של רדיפת הבצע על ידי הדיין, מה שיתרו כבר הזהיר עליו בתחילת פרשת יתרו, יש כאן עוד שתי בעיות בלקיחת השוחד. קודם כל הפגיעה בדין, עיוות הדין. ודבר שני, הפגיעה בנותן השוחד, הניצול של המעמד הנחות שלו ביחס לדיין. ושלושת הדברים האלה, רדיבת הבצע, הפיצוי, הניצול של המעמד הנחות והתוצאה שלהם, הפגיעה בדין, היא דבר שלא שייך רק לאנשים דיינים וגדולי עולם, אלא הוא שייך לכל אחד ואחד ממנו. אולי לא בלקיחת שוחד חס וחלילה, אבל בהרבה מצבים בחיים שאנחנו רואים אנשים שהם נחותים ממנו, הם במצב קצת קשה עכשיו, בסיטואציה קצת פגיעה, ולנו יש איזה אינטרס שאנחנו יכולים להשיג על ידי ניצול של המצב שלהם. אז יהיה רצון שנזכר בדברים האלו, בציווי של התורה, לא תיקח שוחד, לא תתה משפט תביונך בריבו, ונצליח להתגבר על התאוות והיצרים שלנו, ולא לנצל מעמד של אנשים אחרים לטובתנו, ובאמת על ידי זה להצטרף לקדוש ברוך הוא בעשיית מעשה בראשית, כמו שכתוב על הדיינים, שכל דיין שדן דין אמת לאמיתו מצטרף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. אני חושב שחלק מההסבר של זה, זה הנקודה הזאת שהוא חס על ברועיו של הקדוש ברוך הוא. כמובן שיש בזה עוד הרבה והרבה מקום להאריך, אבל עד כאן הדברים. שבת שלום.